אז הקלטנו.
אני, לא נעים להגיד ש...
אני חושב שיש למה.
אבל אם זה יפחיד מה...
לא, זה לא יפחיד. אין לי מה להפחיד. טוב, אז בואו נעשה ככה. התוכן הישיר של הדברים הוא מתייחס לשבת כשבת. אני חושב שהנושא המרכזי במה שאני אדבר, אני עוד לא יודע איך אני מסדר את הנקודות, אבל הנושא המרכזי במה שאני אדבר הוא מאוד מאוד קשור לט"ו בשבט ולחגה של ארץ ישראל. אבל אני מתחיל בנקודות לפי איזשהו סדר אחר. הדברים ייבנו שהם יעזור לנו לבנות אותם מאליהם. טוב. היה מאוד... תמיד, זה מה שמראש אמרתי, שתמיד נחמד וכיף וטוב שבת אחים גם יחד. בשבת, זה אווירה אחרת, זה מציאות אחרת. אני, ממה שחשתי אצל עצמי, גם נראה לי אצלכם שהכיף הזה היה. היה גם יותר מכיף, אני חושב. היה גם איזושהי בחינה משמעותית. בדרך כלל שאני טוב, כמה נספיק לדבר, לא יודע, אולי נעשה קצת בהמשכים, אבל בדרך כלל כשאני הולך לאזוריה של בני ברק, הדבר שמאוד משמח אותי שם זה שאני יוצא משם באיזושהי סוג של חלישות דעת, כי אתה פוגש, לפחות איפה שבדרך כלל כשאני נמצא, ולא איפה ש... לא בדיוק המסגרת שהיינו בה בשבת, אבל איפה שאני הסתובבתי פעם ופעמיים, אז אני יוצא בחלישות דעת, כי אני אומר, רואה, שיש פה התמסרות ללימוד, ללימוד התורה ברמות מאוד מאוד מחייבות. אתה אומר לעצמך, אתה רק חוזר הביתה, אתה לומד את כל הרמב״ם, את כל התוספתא, את כל ה... אתה חייב ללמוד. זו הרגשה שאני אוהב. אני אוהב את הכאב ראש הזה. אז אני רוצה להתחיל מהנקודה הזו. אני חושב שבשבת שאנחנו היינו, זה לא משנה מאיזה סיבות, כרגע כבר זה לא משנה, זה קצת פחות הורגש, אני חושב, התחושה הזו. איזשהו קונספט כזה קצת... אבל אני חושב שהנקודה הזו, על כל פנים, לפחות אצל הרב סילמן, תלמיד חכם הזקן שדיברנו איתו במנחה של שבת, אז היא כן עלתה, כלומר, מסירות הנפש ללימוד, וגם היא עלתה בצורה מסוימת בדיבור שלו, בצורה השוואתית, אני לא זוכר מי זה שאלה, אני חושב שזה עובדה וסיבוני שאל אולי, כאילו, לגבי הגדולים, מי זה גדול, ואז הוא נכניס, אני לא יודע אם שמתם לב, השאלה למי יש הרבה ספרים, ואת מי לומדים. בנקודה הזו, אני חושב שכן יש הרבה מה... אני לא רוצה להשתמש במושג ללמוד, כי אני אינני חושב שצריך ללמוד ממישהו. צריך ללמוד את התורה. צריך ללמוד את התורה. וכן צריך לקבל את האמת ממי שאמרה. ואני חושב שבנקודה הזו של הערצת תלמידי חכמים, ומסירות הנפש ליצירתם, אז בהחלט, בהחלט, צריך ללמוד. אצלנו רגילים, בבית המדרש לומר, בבית המדרשות שלנו רגילים לומר, תשמע, לומדים תורה גם מי שלא הולך להיות רב. נכון? משפט נכון, משפט שצריך להיאמר, אבל יש לי תחושה, שרק זה מודגש, ואני רוצה רגע לפרק את הנקודה שלי. קודם כל, בית מדרש, נושב במרכז של בית המדרש, על הבא של בית המדרש, היא שיש צורך וחיוב ומציאות בלתי אפשרית, חלילה אם לא, להצמיח גדולי תלמידי חכמים. אנחנו צריכים לשאוף שמבתי המדרש שלנו ייצאו ענקי, ענקי תורה. אני חושב שזה גם כן קשור לדיון, עוד אני אחזור אליו בהמשך מנקודה אחרת, דווקא מנקודה שזה לא לדרוש לשבח, זה קצת לדרוש לגנאי, אבל אצלנו תלמידי חכמים, ענקי התורה שהם צריכים להיות, הם צריכים להיות ענקיים כשהם גם בקיאים בכל מקצועות התורה. אבל אני רגע רוצה לצעוק את זה. צריכים לצאת לנו מבתי המדרש דיינים, צריכים לצאת לנו פוסקים, אנשים שבקיאים בש"ס, בפוסקים, בראשונים ואחרונים, אנשים שהם דרשנים והם למדנים, צריכים להצמיח ענקי תורה. ודווקא בגלל כל מה שנגיד היום בהמשך, זה עוד יותר מחייב אותנו. באמת, באמת, אתם יודעים שפעם הגיע איזשהו תורם, אולי סיפרת לכם את זה, אולי לא, אבל זה פשוט, לא צריך לספר את הסיפור בשביל זה, זה פשוט שהגיע איזשהו תורם, אמר, אני מוכן להחזיק מלא, גם על הנקודה הזאת תכף אני אדבר, כל מי שיבחן וידע 300 דף בעיון. ובהר המור כמדומני, אז אני חושב שמי שהתאים לזה זה הרב דרייפוס, אם אתם מכירים, אני לא... והרב טאו, הוא כאילו התבטא בכעס כלפי זה. איך יכול להיות? איך יכול להיות שיש רק... שאין לנו כאלה. יש לנו מחויבות, אני נזכר רגע בסיפור של יוני נתניהו, אז העמידה מול הדגל, והאחריות שהיא צריכה להצמיח, כן, בתי המדרש צריכים להצמיח ענקי תורה. ענקי תורה... שנכון שיכול להיות, תרף אני כבר מכין אתכם לנקודות הבאות, יכול שיכול להיות שבגלל שיש לו סוג כיפה מסוימת על הראש, אז זה עצמו קצת יחסום את, את תפוצת מעיינותיו חוצה. אבל ברור לי שכשתהיה פה מסה רצינית של גדולי 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 תלמידי חכמים, אז ברור לי שזה ייתן את הטון, ויש לנו, האחריות לדגל היא בזה. ואסור לטשטש את זה. בית המדרש צריך להשמיע את קולו ולהצמיח תלמידי חכמים ענקיים. אנחנו מחכים שיהיה לנו על המדפים סטים על כל הש"ס, כמו שיש קהילות יעקב על כל הש"ס, יהיו לנו עוד תלמידי חכמים שיקיפו את כל התורה כולה. שוב, זה נכון המשפט הזה. לא כל אחד הולך להיות בטלן בבית המדרש. אבל גם אי אפשר שאף אחד ממילא לא יהיה בטלן בבית המדרש. כי זה לא כל אחד, אז זה אף אחד. ובית המדרש הוא חייב להצמיח כאלה. אני רוצה להגיד לכם עוד איזושהי נקודה. שמהקצת שאני מכיר, מה שיכול לצמוח מפה זה ענק. ענק. כשהלכתי עם הרב שילו למנוחת צהריים, אז הוא עלינו במדרגות איפה שהיינו, הוא עשה ככה לראש. הם משוגעים, הם לא מכירים את הרב מרדכי, הם משוגעים. והרב מרדכי זה רק ההתחלה. וצריך להצמיח תלמידי חכמים. אולי אתה, לפעמים בא לי לתפוס מישהו ולהגיד, הכרעת מראש שלא. ואני רוצה לציין, יש פה חבורה מוכשרת, אפילו בחדר הזה, בטח בחדרים יותר גדולים. יש חבורה מוכשרת. חבורה שיכולה לצמוח ולהגיד, אני הולך להיות תלמיד חכם. כאן אני גולש לנקודה הבאה. והיה ואתה לא תהיה תלמיד חכם הזה. אבל יש לנו בעיה בציבור. אנחנו לא באמת מעריצים תלמידי חכמים. אנחנו לא מחנכים מגיל גן, שזה בוגר קורס טייס שלנו. והדגל שלנו זה שאנחנו מצדיעים לו. כל בוקר, כל ערב אני חושב צריך להצדיע לדגל. הדגל שלנו מחייב אותנו ליצור הערצה לתלמידי חכמים. לדוגמה, אתה לא תהיה, אבל אתה תחזיק שלושה. אתה תהיה מוכן להגיד, אני אבדה שבבית ספר של הבן שלי, אני לא, אבל בבית ספר של הבן שלי, המילים הכי קדושות הם יהיו תלמידי חכמים? או שזה... הבנים, הבנות, כולם רק מעריצים תלמידי חכמים. זה עמוד השדרה של האומה. אנחנו שכחנו קצת שהגחלת באמת, מי ששומר את אש החיים ומחשיב את האתרה ליושנה, זה תלמידי חכמים. אז קודם כל בשאיפה לשם, בית מדרש צריך להצמיח תלמידי חכמים. בש"ס, באגדה, בכל המקצועות, בכל הסגנונות. ובאמת, באמת, באמת, מלך כוזר, מצאת מקום חרפתי קצת. באמת, באמת אנחנו לא יותר מדי עמלים לייצר גדולים. אנחנו עמלים לייצר, צריך שיצמחו גדולים, משיבת סדרות, משיבת סדרות. אין לי ספק בכלל, אין לי ספק. אבל אנחנו א' לא מאמינים בעצמנו, ובאמת לא רואים את זה למול העיניים כמטרה. ופה אני מקבל את האמת, אני מקבל את זה. אני חושב שאנחנו צריכים לעשות תשובה בדבר הזה. בשאיפה של מי שבבית המדרש, ובמעטפת, את, מי נדבן אצלנו בהקשרים כאלה? אתם יודעים מה עשיתי? כשאני התארחתי אצל האברך הזה, בליל שבת, הוא סיפר לנו על איזה תורם אחד. כספים שהוא מחזיק את האברכים, מלגה שפה לא יחלמו עליה, זה מישהו שהוא לא חייב כלום, הוא מחזיק אותך, תשב תלמד. יש לו קבוצה שהוא מחזיק אותה סדר לפני נץ, מ-4.5 עד הנץ, יש לו קבוצת צהריים, קבוצת בוקר. כמויות אדירות של השקעות. אז אתה לא תהיה תלמיד חכם. אתה מבין שזה באמת שליחות להחזיק תלמידי חכמים? אני מהנדס באלביט, אני גם תורם. נכון, אני באמת לא אומר את זה בקלות ראש. והלוואי ואני אתן למדינת ישראל משהו כמו שמהנדס באלביט נותן. אבל תלמידי החכמים הם קברניטים. ובזה אני אומר, יש הרבה מה ללמוד. זה מה שאני אמרתי לכם, שאני אוהב את התחושה הזו של לצאת, שבשבת קצת היה חסר לי. לצאת בחלישות הדעת מהדבר הזה. לראות את ההתמסרות האמיתית ליצירה של תלמידי חכמים. אנחנו מוכרחים להסתכל על הדברים כך. ולייצר את ענקי הדור הבא. ושוב אני אומר, בכל המקצועות, בכל הסגנונות. בנקודה הזו אני חושב שאנחנו צריכים, שוב אני אומר, לא למד עכשיו ממישהו, אבל אנחנו צריכים ללמוד את הנקודה הזו. אבל מכאן אני רוצה לשבור את הכיוון. אני חושב שישנה שגיאה, והשגיאה הזו היא גם בתוכנו, על המושג הזה שנקרא היחס לארץ ישראל, וזה קשר אותנו לט"ו בשבט. יש איזושהי הרגשה, בטח אצל אחינו הבני ברקים, כמשל, אבל אני חושב שזה גם אצלנו, איזושהי הרגשה שכאילו מרכז הרב קמה כדי שמה שיצא ממנה זה אנשים דתיים מאוד שיקימו יישובים. שילכו וישבו את ארץ ישראל. כי כמה חיכינו וכמה ייחלנו למצווה החביבה הזאת, ואולי אפילו אנחנו נגיד שהיא כוללת את כל התורה כולה, כמו שאור החיים הקדוש אומר, אבני יששכר אומר, וכל התורה כולה אומרת, באמת. יש את האיגרת הזו של הרב, אתם מכירים, ששואלים אותו איפה כתוב ארץ ישראל, הוא עובר איתך ספר ספר בתנך, פרשה פרשה, אומר לך, כל פרשה זה הכל ארץ ישראל, כל התורה כולה ארץ ישראל. אבל ההרגשה היא קצת שהנקודה היא, תשמע, יש פה איזשהו משהו חשוב, הישיבה שלנו, מרכז הרב, נכון, אנחנו לומדים תורה וכו' וכו', אנחנו גם עושים את המצווה המאוד מאוד חשובה הזו. ואתם לא, כלפי הציבור החרדי. אני חושב שיש פה איזושהי נקודה לא נכונה. אני רוצה להקריא את פסקה של הרב משמונה קבצים. קודם כל, הקדמה, כשהרב קוק כותב על ארץ ישראל, הוא אף פעם לא כותב רק בהקשר, אני קורא לזה של הקילומטראז' של ההתיישבות. הנקודה שמעניינת את הרב קוק ביישוב הארץ זה לא כמה קילומטראז' כבשנו. הנקודה ארץ, בכתבי הרב, תבדקו אותי, כלל, לא עכשיו אתם תמצאו לי את היוצא מן הכלל, אבל זה הכלל, שכשהוא מדבר על הארץ, הוא מדבר על הארץ ועל כל העניינים שמייצגים את האופי שלנו כעם. החזרה ארצה היא החזרה לאופי שלנו. בסדר? תבדקו את זה. תראו מה הוא כותב פה עכשיו. בניין האומה והארץ, זה מחובר, לכל ערכיהם. כשאתה בונה את הארץ, אתה בונה את האומה. לא עכשיו רק נקודה של מה שאנחנו ולהתיישב לרוחב. זה לא. זה שיקום של התרבות. צריך שיבוא מכוחה איך בונים את הארץ. ומילא מה המשמעות של בניין הארץ. צריך שיבוא מכוחה של אותה הארצה באותה עמידה של הגדלות של החשיבות הראויה לישראל. כשאתה ניגש עכשיו להגיד, אנחנו שמים עלינו את הדגל של ארץ ישראל, כותב הרב קוק, זה תלוי בהערצה של המידה, של הגדלות, של החשיבות הראויה לישראל. פה זה לא סתם להתיישב בקרקע. כאילו יש לנו עוד איזשהו עניין, אני יודע, כאילו אנחנו לומדים תורה במרכז הרב, אבל אנחנו גם מאוד מאוד מאמינים באיזשהו משטר כלכלי מסוים. זה צריך להיות מתוך ההערצה באותה מידה של הגדלות של החשיבות הראויה לישראל. ותראו מה הוא כותב. יותר מכל המעשים, כל מה שאתה עושה בפועל, כמה יישובים שישבת והקפאות שאפשרת. הכוח הפועל, מה הנקודה שבאמת נותנת את הטון? הוא התוכן המעריץ את המטרה. השאלה מה מעריצים? מה שואפים? וההערצה של האומה וההערצה של הארץ, מה מעריצים כשמדברים על בניין הארץ? מוכרחת היא לבוא מתוך הקודש ומיסוד הקודש. הערצה של חול איננה הערצה, ואין בידה ליתן נשמה לתחייה. כשאנחנו ניגשים לדבר על ארץ ישראל, על מצוות התלויות בארץ, על כל המפעל הזה שעניינו ארץ ישראל, קרי ריבונות, קרי תרבות לאומית וכל הערכים שלה, אנחנו שואפים פה למימוש הקודש. ארץ ישראל, כולם יודעים להגיד, זה לא נדלן, זה ארץ של הקדוש ברוך הוא. אבל המשמעות היא לא רק כמו שזה נתפס, ואני חושב, שזו טעות שהיא רווחת אצלנו גם, איזושהי פטריוטיות כזו. הלו, אף אחד לא ידבר על ארץ ישראל כי לא שלנו, היא של השם. טוב, זה גם נכון, אבל זה ממש לא רק זה. זה לא השאלה עד כמה אתה פטריוט, סליחה שאני אומר, שלא רואה בעיניים. זו השאלה מה המשמעות בכלל שלנו כשאנחנו חוזרים ארצה. המשמעות שאנחנו חוזרים ארצה זו הערצת הקודש, זה בניין הקודש, תחיית הקודש. בישיבת מרכז הרב לא עסוקים בלהתלהב ולחכות את הציונים, שזו תנועה שאסור להזכיר את שמה כמו שנאמר לנו, כדי שלא נעלב. כשאנחנו לוקחים חלק במפעל שכולל גם את ההתיישבות, זה לא בגלל שאנחנו חובבי התיישבות. זה בגלל שאנחנו מעריצים את הקודש. את מה שבאמת הדגל הזה שאנחנו מצדיעים לו אומר. את אורח החיים האמיתי שלנו. האצילי שלנו. לא צורה מחוקה בת גלות של 2000 שנה. חזרה ארצה פירושה, חזרה לעצמנו. חזרה לנבואה, חזרה לאברהם אבינו, יצחק אבינו, יעקב אבינו. לשם אנחנו שואפים לחזור. ואם אתה ניגש ליישב את ארץ ישראל לא מתוך זה, אני לא פוסק שום דבר, אבל אני בכוונה אומר, אל תיגש בכלל. אל תיגש, כי יותר מכל המעשים, מה שפועל זה התוכן של מה שאתה מעריץ. הרב סילמן אמר, ומי שהיה בערב שמע את השיחה, הרב סילמן, אנחנו דואגים עכשיו לנשמה של היהדות. או השיחה בערב למי שהיה עם הרב צבאי הזה, שסיפר שהרב מרדכי שטרנברג דיבר בכינוס של רבנים, ומה הוא אמר? שאנחנו מאוד מאוד חשוב לנו צהל, אבל הכי חשוב זה הנשמה של היהדות. כי נגד כל רוח הזמן. אבל אם היית שואל את הרב מרדכי, הבנתי. וההתנקרות לציפיית הישועה, ההתנקרות עכשיו להריץ את כל מה שהאומה חוזרת הביתה, התבטא פה בצורה מאוד מאוד מאוד, למרות שאמרתם שהמילים פה עשירות, אבל התבטא בצורה מאוד אילמת, אבל אותנטית. דחיפה של השורות הללו מבטאות פה את הדחיפה שעם ישראל נדחף, מבין להבין בכלל מה עובר עליו. אבל זה מגיע ממקום מאוד עמוק. אז להגיד, אנחנו החלטנו, כביכול אומר, תשמע, יש פה משהו חשוב, אבל החלטנו על לשמור על מה? לשמור על הציצית, על התפילין. לשמור על מה? השאיפה לחזור ארצה שוב, זה לא שאיפה לשים דובון ולרוץ עם מוזי ולהגיד גם אני לתנועה הציונית. זה שאיפה לשחזר את כל הקדושה שיש בעם ישראל. ובלי זה אין כלום. הקראתי לכם את הפסקה הזו, אני מקריא לכם אותה שוב. אנחנו לוקחים אחריות על קיום התורה והמצוות, נכון? עכשיו, תדעו לכם, אני הנושא של הביגוד וזה ממש לא מפריע לי. אני חושב שזה, אם זה משחק תפקיד, שיהיה בסדר, אין לי שום בעיה. אין לי שום בעיה. אבל השאלה לשם מה? הביגוד ממש לא מפריע לי. אבל לשם מה אתה אומר, אני עוזב הכל. לשם קיום תורה ומצוות, נכון? ועוד הפעם, אני לא מתכוון להקל כהוא זה. אני רוצה להגיד לכם עוד משהו שאני לא התכוונתי להתייחס אליו היום, אבל אני גם לא חושב שאנחנו צריכים יותר מדי להתערבב עם החברה החילונית. כאילו פה עכשיו זה נכנסים לחדר וכחדר זה. נכון, אני מאוד רואה ערך ולא להיבדל. אני לא חושב שיש עניין בלהיבדל. אבל אני לא חושב שתשמע, בואו נעשה, יש כאלה שיש להם סטארט-אפים, לעשות בית ספר משותף. זה לא נכון. הם לא יריצו אותם מדי חכמים ככה. אז אני קורא לכם רגע, אני חוזר לנקודה שלי. אתה אמרת, לא, אנחנו שמנו על דגלנו, חזון איש וגדולי הדור, שמנו על דגלנו לשמור מה את הנשמה של היהדות. אני רוצה רגע להקריא לכם כמה שורות. המצוות כולן הן תמיד קשורות במגמתן ובתוכן הפנימי שלהן דווקא לאותו המצב העליון. ולפי מידת ירידת הפלאים של כנסת ישראל, כשכנסת ישראל יורדת, וכשעם ישראל מת, הוא מת בגלות, נכון? מלכה ושריה בגויים, אין תורה, גם נביאיה לא מצאו חזון, ופתחי את קברותיכם, הייתם בקבר, כי מיום שחרב, אז זה הגרו, נכון? הגרו מקובל בבני ברק? מקובל. מיום שחרב הבית, יצא רוחנו, עטרת ראשנו, והיינו רק אנחנו, הוא גוף, בלו נפש שלה. ואנחנו מתפללים כל שבת, לעלובת נפש תושיע. אז הנפש הזו היא מרוסקת, נפש האומה. ומה המצב שם? כותב הרב, באורות ישראל. לפי מידת ירידת הפלאים של כנסת ישראל, אין אנו יכולים לדרוש מהאמונה ומהמצוות את כל אורן. במצוות המקדש, תכף אני מתקרב לט"ו בשבט, וכל התלוי בהן, וכל המצוות התלויות בארץ, ניכר שינוי הצביון הזה בתכונה רבה. מה זה בכלל מצוות התלויות בארץ? מישהו מכם מתרגש מתרומה, מעשרות? תכף אני אקריא לכם, הרב היה בבית המקדש, הוא אומר לנו מה זה תרומה ומעשרות, אבל אנחנו לא, נכון? זה ממש מת לחלוטין. שים איזה זכר, אתה שופך את זה על כוס סוכר, שופך את הבקיור ונגמר. אתה תגיד על תפילין אני מניח, בטח, אבל על הזמן, גם רבינו תם, נכון? אומר הרב, אבל אפילו במצוות המעשיות כולן, גם במצוות שבין אדם לחברו, וכל מעלות המידות, הנקשרות בכל דרכי הדת, בכולן האור המלא שורה רק במעמד המלא של האומה. כשעם ישראל מת בגלות, וכשהוא לא מחובר לארצו, ושהוא לא משוייך לריבונותו, ושהוא לא שייך לשפתו, ולארצו, ולצבאו, ולממלכתו, אז הוא לא מניח תפילין. לכל מי שחושב שיניח תפילין הבוקר, לכל מי שחושב שהציצית שעכשיו עלינו, זה ציצית. הציבי לך ציונים. חשוב מאוד, אנחנו שמחים מאוד, אבל זה הציבי לך ציונים, כי פשוטו. לא נכנס איתכם, אני לא מעדיף חילוני, זה, אני לא נכנס לזה עכשיו. אני מעדיף מישהו שמניח תפילין, ברור. אבל למה? כי יש לו ציפיית ישועה. הוא מניח תפילין עכשיו כדי להגיע למה שבאמת יש בהנחת תפילין. אז להגיד, תשמע, אנחנו את הדאורייתא דרבנן הזה, זה הגזע שעליו הכל יושב. הכל בכאילו, זה כמו לקחת עכשיו עברי צבעים, שמתחילים לדבר בהתלהבות על צבעים, וכמו לקחת גוף מת, והגוף מת הזה, תדמיין שמערכת העיכול שלו עובדת, וכלום. בניין הארץ ובניין האומה צריכים לעשות מתוך הערצה של הקודש, כי רק ככה בונים את הקודש. יש מורכבויות? אני יודע. אין לי ספק, עכשיו נשבור את הראש. ואולי באמת בהקשר הזה, כמו שאמרתי מקודם, צריך להקים תלמודי תורה כמו שצריך. יש בעיות, יש מורכבויות. אבל בלי תודעה של עם ישראל שב לארצו ובונה את עצמו, וממילא התמסרות לזה, הצדעה לדגל, אין כלום. שום דבר. יש דמיונות. עכשיו, אני אומר את הנקודה הזו בקצה הכי רדיקלי שלה, כי בסדר, אני חושב שכשלומדים עוד כמה נושאים, לא נלמד אותם עכשיו, אני יכול לראות ביד ההשגחה מה קורה בדבר הזה שנקרא חברה חרדית. אבל, ולכן אני לא מחר אלך וישנה את החברה החרדית כאילו זה מרגע משלי. אני לא רוצה שזה יקרה מחר. אבל צריך להיות ברור לנגד העיניים. מה המשמעות של המושג הזה, אהבת ארץ ישראל? מושג אהבת ארץ ישראל, שוב, צאו מהדמיונות של אלו המטורפים שהולכים וחיים בגבעות. אהבת ארץ ישראל פירושה אהבת תחיית עם ישראל, עם הקודש. חיים אחרים לחלוטין, לחלוטין. האנקדוטה הכי טובה לכמה אנחנו מתים עכשיו, זה שאין לנו מושג באמת על מה אנחנו מדברים. עד כמה אנחנו מתים, עדיין, אפילו שהעצם כבר, העצמות התרקמו, ואנחנו 70 שנה פה, והגוף נבנה, ואנחנו שמחים על הגוף, אנחנו אומרים עליו הלל, בברכה ובריקודים עצומים. אבל השאיפה היא עוד רחוקה, מאוד מאוד. אתה לא אוחז בשאיפה הזו? למה אתה שייך? למה אתה שייך? ציפיתם לתורתי, שואל המדרש, אבל למלכותי? ציפיתם? אתם עדיין נאום השם, ואומר הספרי, משפט חמור. ואם אין אתם עדיי, חלילה, אני, איני, אין. כנסת ישראל מרוסקת פירושה, אין משמעות לקדוש ברוך הוא. עכשיו אתה עסוק בשטייטל שלך, עסוק בלושי נורי שלך, הכל חשוב, ואני גם לא אומר פרקטית לשנות משהו. אבל איפה התודעה נמצאת? באמת ארץ ישראל זה מצוות התחלת? כמו שישבו לנו שם. כאילו יש לנו איזה תחביב, כמו יש יהודי, מה המצווה החביבה עליך לולב? מה המצווה החביבה עליך ברכת המזון? אנחנו, המצווה הכי חביבה שלנו זאת ארץ ישראל. הדבר הראשון שנאמר לאברהם אבינו, לפני שנאמר לו משהו, לך לך לארצך, אל הארץ אשר הרקע. אין לנו שום דבר, אין לנו שום בסיס לקדושה חוץ מזה. זה תופעה שהיא חמורה. חמורה מאוד, ואני חושב, גם לא מחוץ לבתי מדרשותינו. באורות התחייה פרק ה', אני כבר מסיים, באורות התחייה פרק ה', יש פסקה שקשורה לזה, היא ארוכה מאוד, כדאי לכם ללמוד אותה, לכבוד ט"ו בשבט, שקשורה למצוות התלויות בארץ. הרב קוק כותב, שמה ששמירת המצוות עשתה בגלות, כדי כל הזמן לשמור על הלבה הפנימית של הציונים האלו, של השאיפה לעתיד, מהשעה שבאנו ארצה, צריך לעשות את זה על ידי מצוות התלויות בארץ. ככל שאנחנו יותר נתעסק ב ונצפה לשלמות של מצוות התלויות בארץ, אנחנו ניבנה בתודעה שלנו. הוא כותב ככה, הצורה התמציתית, מצוות התלויות בארץ, זה הכל פה לאומי. אם זה בחוץ לארץ, איפה שאתה לא נמצא, תניח את התפילין, תתעטף בציצית, תיטול לולב, מה זה משנה? אבל חזרה ארצה להיות ריבונים בארץ, פה יש משמעות עכשיו לסדרים נוספים של מצוות. אז הוא כותב ככה, הצורה התמציתית של כל סדרי החברה על פי המטבע האלוהית, איך חיים חיים אלוהיים? המתארת, המתאמת על החיים, המרחבת אותם, מתארת אותם וכולי, גנוזי במערכה של המצוות התלויות בארץ, במקדש. כשאתה לומד, דיברנו על זה לא מזמן, כשאתה לומד את התורה בבית המדרש, אתה לא לומד אפילו כדי להיות מהגדולים שדיברתי עליהם לפני דקה. זו משימה אדירה. אתה לומד, אתה לומד כי אתה מצפה לישוע, לקדוש ברוך הוא. ואז הוא כותב ככה. הוא כותב ככה, מצומקים נראים לנו אתה הדברים. צורה דלה יש להם מבחוץ. אנו מערימים על שמירת השמיטה במחירה לנוכרי. מקיימים את נתינת המעשרות לכהן וללוי על ידי תיקון שאין בו הפסד גדול לנותן. סתם לא עושים כלום, זה בכאילו. לא רווח גדול המקבל. מברכים ומפרישים, פודין את המעשר השני הראוי לאחל בקדושה בעיר המרכזית, וכולי וכולי. ואז הוא כותב ככה. תראו איך הרב, איפה הוא נמצא, ולאן אנחנו שואפים. כשאנו מקיימים את המצוות תרומה ומעשר, גם בשעה שאין לנו את כל היסודות הממשיים שמצוות אלו בנויות עליהן, לכהן בעבודתו וללוי בדוכנו, הנה החיזיון מתייצב לפניהם, והננו מתמלאים רוח שירה. גם למי שזה נשמע שיר, זה שיר טוב. זה לא שיר, צריך ללמוד את מה שכתוב פה. רוח שירה רוממה בתעופת נשרים, לעומת ההורה של הימים המאושרים המחכים לעומתנו על האדמה הברוכה. הנה המקדש על מכונו, לגאון ולכבוד לכל הגויים והממלכות. רק תדמינו מה זה, שכל העמים יונקים ממה שיש לינוק. והנה אנו נוסעים ברינה על אומות ארץ חמדתנו, באים ברוח מלא חופש, שכל כך מחופש היום, תרתי משמע. אמיתי, ובטחה תאורה אל הגורן והיקב המלאים בר ויין, וליבנו שמח על טוב ארץ חמדה. והנה לפנינו מופיעים כהנים, אנשי קודש, משרתי מקדש השם אלוהי ישראל. ליבה מלא אהבה וחסד, רוח הקודש שפוך על פניהם. וזוכרים אנו את כל רוממות רגשי הקודש, אשר מילאונו בעת ראינו את פניהם בעלותינו לרגל. אתה בא עם התרומות מעשרות שלך, אתה פוגש את הכהן שברגל הקודם פגשת. בירותינו אותם בעומדם לשרת בתוך מקדשנו, גאון וזנו מחמד עינינו. כמה נהדרים ונעימים הם לנו. מאושרים אנו לתת להם את תרומתם בשמחה. עכשיו זה סתם, איזה משהו כזה רגע לפני, מה אתה רוצה לאכול את התפוז, אז אתה... תבינו, עד כמה אנחנו מתים. ועד כמה צריך לעמול כדי שהנקודה הזו, שהיא כל התורה כולה, תשוחזר. ולהגיד שזה צדדי. להגיד שזה עניין שלנו. אנחנו משועממים. אני חושב שלא מעט זה באשמתנו, שזה היה נראה כאילו הנקודה היא רק איזושהי פטריוטיות כזו. ככל שאתה יותר צדיק, אתה יותר מתמסר ליישוב הארץ ותחיית העם בארצו. זה עניין של צדיקות, זה עניין של יראת שמיים. יום העצמאות זה יום שמבוזבז לוויכוחים, במקום להבין שזה יום שצריך להתמלא בו ביראת שמיים. מה?
איך אתה עושה את זה בפועל?
את מה?
איך
כל אחד מיישב את הארץ?
לא, איך אמרת, כאילו, זה שאתה
מתמסר לתורה. מתמסר למהלך הזה של ציפייה, של שיבת ציון.
בכוונה.
בכל מה שאפשר, בכוונה, במעשה, בכל מה שצריך. מחובר למהלך הזה. אבל מה שאני רק בא להדגיש, שישיבת מרכז הרב היא לא איזושהי ישיבה שיש לה גם סניף של מקימי יישובים. זה לא נקודה, צריך להבין. זו ישיבה שלקחה על עצמה לשחזר את הקדושה של האומה. זה העורק הראשי של כל התורה כולה. בלי זה, עזוב הכל. בנקודה הזו, אני אומר, אנחנו צריכים לעשות תיקון, כי אני, מהניסיון שלי, יודע שגם החניכים שלנו לא רואים את הדברים ככה. אבל בזאת יש לנו, אני חושב, תשובה רבתי, לנקודה הזו. לנו לא אכפת מהנשמה של היהדות. מה, אנחנו מוכנים לעשות איזה לונה פארקים? כשאנחנו חושבים שהצבא זה חשוב, והמדינה זה חשוב. אנחנו כאילו זורמים עם איזשהו אקסטרים. אנחנו מתמסרים לזה, ואנחנו מתמסרים לזה, וזה יוצר לנו סיבוכים. כששאלו אתכם, או לא זוכר אתכם, את החברים שלכם, מה הצדקה להתגייס לצבא? אני חושב שזו שאלה שצריכה להישאל. זאת אומרת, במציאות הנוכחית, עם כל הסיבוכים שכרוכים בכך. אבל א', זו מצווה מאוד מאוד חשובה, וב', אני שואל את השאלה, וטוב שישאלו את השאלה, אם יש רבנים מרבותינו שלא שואלים את השאלה, אני חושב שהם עובדים על עצמם. זו דעתי. אבל מה, זה אנחנו עושים את זה כי כיף לנו? אנחנו עושים את זה מתוך ההצדעה לדגל, מתוך ציפיית ישועה. מתוך אהבת השם. רק מתוך זה אנחנו עושים את זה. זו הנקודה הכללית, המרכזית ביותר, ואני חושב שמה טוב היום הזה כדי להבין מה העניינה של אהבת הארץ. לדוגמה, כשהייתי עם האברכים מקודם, אז איתם למדנו שאהבת הארץ משפיעה אחד לאחד לענייני הזוגיות. זה לא עניין שאני לא המצאתי דרשה. זה הגמרא שם במסכת ברכות שאומרת שכשאחד האמוראים הלך לבבל, אז הוא סיפר להם שבארץ ישראל היה זוגות של 80 אחים כהנים עם 80 אחיות כהנות. זה חיפשו משהו דומה בבבל, אי אפשר. זה רב שם מסביר. למה הנקודה באמת של הזוגיות, כמו שהיא צריכה לראות, זה דווקא בארץ. זה דווקא של אלה שהולכים לשבת על גבעה שם, בחומש? לא. זה מתוך תודעת אהבת רוח ארץ ישראל. צריך להבין, אהבת ארץ ישראל זה לא אהבה
גם.
חולית כזו. מתלהבת. זה אהבה עדינה. שירת הסבים. אנשים אחרים לחלוטין יצמחו פה. מורכב? אני יודע שזה מורכב. אז אפשר עזרה בבקשה? כי זה מורכב. אפשר נתינת כתף? זו נשמת היהדות. רק זו נשמת היהדות. מה, אנחנו איזה שהם פשרנים? הרב כתב על המזרחי שהם היו פשרנים. כאילו רצוי גם להיות דתיים. גם... אנחנו לא אוהבים את יישוב הארץ כי אנחנו פשרנים. אנחנו רדיקלים בקפידה של שמירת נשמת היהדות. אף אחד לא יטיף על זה. אף אחד לא יטיף על זה. זו קדושת היהדות. חזרה לחיים המקוריים שלנו. של מלכות, מקדש, נבואה. יש המון המון מה להעריך בזה. המון המון, אבל אני אתן פה כותרת כדי שהיא תהיה איזושהי נקודה בשלד הזה של מה שצריך אחר כך ללמוד עוד הרבה. ובנקודה הזו, זה הוויכוח הכי הכי חריף. טוב, אם אמרתי ויכוח, אז אני אכניס עוד נקודה. האמירה הזו, ש... הלוואי והיא הייתה נאמרת רק כך. אני חושב שאני לא רוצה, יש נושא שאני מעדיף לא לפתוח פה, זה לא בגלל שההקלטה עובדת, אבל אני חושב שיש בעיה יותר שורשית. אבל האמירה, לא הכרענו כרב קוק או משהו כזה. כדי שתהיה מחלוקת, צריך להתקיים הדבר הבא. אני לומד עם אורי ניסן בחברותה, הוא אומר סברה, ואני אומר לו, אורי, אז מה שאתה בעצם אומר, זה שכך וכך וכך, ואז הוא יגיד, כן, זה מה שאני אומר, ועל זה אני אחלוק. שתי שאלות. מישהו שם למד את דעתנו, את דעת רבותינו? נגיד ואין זלזול. אני רומז. נגיד ואין זלזול. מישהו למד? ומביך לשאול גם אם לומדים, מבינים? חושבים שהרב הוא היה איזה עובדת סוציאלית של החלוצים? כאילו רצה ככה מה שנקרא לקרב אותם, ואז הם מקרבים יותר. הרב קוק ממש לא היה עניין של סמינר להחזרה בתשובה. הרב קוק הכריז על עצמו כבונה האומה. אז כדי להגיד אנחנו במחלוקת איתך, אתה יודע מה? אפילו בהלכות שמיטה. לומדים את זה? לא כל שכן בהלכות ציבור. מישהו מתעסק בזה? מתישהו יהיה משהו הפוך? שישבו, יקחו עכשיו, ישיבו רב מרבותינו וישמעו שוט? אני לא אומר את זה בעמדה המידותית, שיש לי כלפי הביקורת. אני אומר בעמדה העניינית, איך אתה יכול להגיד שאתה חולק? על מה אתה חולק? על מה אתה חולק? זה לא רציני. זה שכל ישר שזה לא נקרא מחלוקת בכלל. אני מאחל שתבין, ואז הרב קוק יענה, כן, זה מה שאמרתי, עכשיו תחלוק. סיכויים מפסים בעיניי, אבל... מה זה הדבר הזה? זה לא רציני, זה לא רציני. אנחנו חולקים, על מה אתם חולקים? ואני חושב שאנחנו בנקודה הזו מאוד מאוד משתדלים לעמוד, ללמוד, להבין, לקבל. לעטות אוזן. ואז אני יכול להגיד, על זה אני חולק. יש לי את הזכות להגיד, על זה אני חולק. הבנתי, השתדלתי מאוד להבין. אבל מה לעשות, אני חולק. אבל אני טוען שאין להם זכות להגיד שהם חולקים. אני לא מדבר עכשיו מי יותר גדול. אם כי זה פשוט לי, אבל אני לא שואל את זה. אני אומר, ענייני, שכל ישר. זה לא נקרא מחלוקת. כי אתם לא מתעסקים בזה בכלל. אתם... אתם במקרה הטוב עוסקים בדברים אחרים, במקרה הרע, אז זה לא יכול להיקרא מחלוקת. יש עוד עניין מאוד מאוד חמור, והוא גם כן מאוד מאוד מהותי, והוא קשור לנקודה הזו סביב הארץ. מי שאל שם, שאלו שם כמה חבר'ה, אגב אני מאוד 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 נהניתי מהרב שדיבר איתנו, הוא זקן, הוא תלמיד חכם, הוא נעים, ואפר אני תחת כפות רגליו, באמת, לא אומר את זה בשביל שאני אוכל להגיד את מה שבא לי עכשיו, כי הקדמתי. אני באמת חש ככה. אבל אני בסוף מייצג את ה... כששאלו שם על לימודי זה, אז קודם כל אצלם זה נקרא לימודי מחשבה והשקפה. כאילו הנקודה היא רק לדעת מה בדיוק להגיד לאשתי באיזושהי סוגיה שקופצת מתישהו, או להגיד לילד שלא יתבלבל מה. לימודי רוחניות זה מקצוע בתורה. אל תלמד את הרב קוק, בסדר? שים את הרב קוק בצד. ואתה יודע מה? אני גם יכול אולי להבין את זה. שים את הרב קוק בצד, אתה לא רוצה לבלבל את החבר'ה שלך. אבל המדרש ספרי אומר שלימודי אגדה עניינם להכיר את מי שאמר והיה העולם. ואין משמעות תורנית רק לקצות ונתיבות. יש משמעות למה יש בדעת אלוקים שלך. אתה מכיר את מי שאמר והיה העולם? אתה יכול להיות דבק בו, אוהב אותו, כגודל הידיעה, גודל אהבה, דברי הרמב״ם. כאילו אנחנו גם, אתם מבינים, אנחנו ישיבות שאוהבים לנהל דיאלוגים. אצלנו. אתם אוהבים לנהל דיאלוגים. ככה זה נשמע לי, כשענו לנו, אנחנו אין לנו זמן לזה, כי אמרו, תשמע, מישהו צריך להיות גודל, מה זה גודל? אז... חבר'ה, אנחנו צריכים אנשים ששורקים את כל הקצות ונתיבות, פתחתי בזה. אבל מי שצריך להיות גדול ולהיות בקיא בקצות, אז לא, אין לו זמן בזה, וגם לא יהיה לו שום פשלה במה שנקרא השקפה. אז קשור, זה לא השקפה. זה להכיר את מי שאמר והיה העולם. הגמרא מלאה באגדות. שעל ידן מכירים את מי שאמר והיה עולם. אז מה, זה בזבוז זמן של האגדה? זה לעייפות, זה תהילים. אבל תהילים אסור לדבר ככה. בטח שאסור לדבר ככה. הרמב״ם כותב בסוף פירוש המשניות שלו למסכת ברכות. הוא מתפתה שם, הוא מפרש איזה משנה, מתחיל להסביר את האמונית, הוא אומר, הפלגתי, אבל תדע לך, שיותר מכל התורה שלי, חשוב לבאר את העניינים האלו. שעל ידם יש דעת אלוקים. אז קודם כל, עוד פעם, התפיסה אותנו. כאילו, תשמע, אתם. בהקשר הזה אני אומר, אחרי שבט המוסר שהעברתי על עצמנו. אתם לא מייצרים גדולים, אתם מתעסקים ככה, יש לכם דיאלוגים, אתם באים לשבת, מדברים קצת ככה, מדברים קצת ככה, מדברים קצת ככה. זה לימודי אמונה. אני רוצה לתת דוגמה אחת. התלבטתי אם להעלות אותה שם. לימודי מהר"ל. מהר"ל, מהר"ל מפראג. היה גדול גאון עולם בהלכה ובאגדה. למה לא ללמוד מהר"ל? מה הוא כתב? למה הוא כתב? לרבע שעה שאתה עייף לפני מנחה של שבת? אני יודע באמת למה לא לומדים. אבל יש מהר"ל, מהר"ל מפראג, לא הרב קוק. ובטוחני שמי שילמד מהר"ל ישמח מאוד לפגוש את הרב קוק. אז זה גם כן, הגישה הזו סביב לימודי מחשבה. אנחנו, אצלנו לא קוראים לזה לימודי מחשבה, רב צודה לא קרא לזה לימודי מחשבה. לומדים אמונה, לומדים להיות מאמינים. ואמונה זה דבר שמצריך לימוד. הקשר שלי עם הקדוש ברוך הוא, שנקרא אמונה, זה דבר שעובדים עליו. אתה שומר את כל המצוות ואת כל הדקדוקים, אבל אתה ריק. עלול להיות ריק. אני לא מתכוון שבאמת כולם ריקים שחור ולבן. אבל אתה ריק. אתה לא מכיר את מי שאמר והיה עולם. בשאיפות, בהערצה. נקדישך ונעריצך. את מה אתה מעריץ? את זה שאסור לשאול שאלות? ואתם אוהבים לשאול שאלות, כי נפגשתם עם חילונים, ולחילונים יש שאלות. נפגשתי עם חילונים, תעזוב, מי נפגש עם חילונים? כמה נפגשתי עם חילונים? 20 חילונים בחיי. הוא נפגש 20 בשבוע, אני לא נפגש. לא נפגש. אני רוצה לאהוב את השם. מה זו הזנחה הזו? וזה קשור מאוד 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 לנקודה של תחיית הרוח. של אב דין לאורית היבשה. צו לצו, צו לצו, קו לקו, קו לקו, קו לקו, זהר פה, זהר שם. צובח הנביא. זו התורה? התורה היא רק שאלה בנטילת ידיים ובשיעור ריקול ברכת המזון, זהו. מה עם הגבעים? מילה גסה. מה עם הנבואה? שואפים להחיות את הנבואה? כמה עוד נהיה מתים בלי נבואה? זה לא המצאה של מרכז הרב הדבר הזה. לך איתי כל דור, 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 דור. ואני לא רוצה לדבר על זה שכתוצאה ממה שאני מציין עכשיו, וזה מאוד, מאוד, מאוד צרם לי, ומאוד היה לי קשה. שלא מעט, אני לא אומר הכל, אבל לא מעט, לא מעט שטחיות. באמת שטחיות. רדידות. משעממת. משעמם. רדוד. מאוד מאפיינת. סליחה שאני אומר. אבל זה נובע מזה. זו דעתי ה... איך שאני מסדר אותה לעצמי. אני חושב שכל אחת מהנקודות הזו צריכה התייחסות רחבה יותר. אבל בוא נסכם בזה שכל אחת כלפי עצמו. כלפי עצמו, לא כלפי מה אומרים לי. אלא לעצמך. דמה שתשיב לעצמך. ותשיב בעיקר מלשון תשובה. לוודא שאנחנו חיים מתוך תשובה ביחס לערכים הללו. ביחס לאהבת הארץ, באמת, באמת אהבת הארץ. ואהבת התורה, באמת. אתם יודעים, בשבת אני תכנתי להגיד לכם דבר תורה, לא יצא לי, אני לא אגיד אותו עכשיו, כי הוא קצת ארוך מרב צדוק, שרב צדוק מסביר שקריאת ים סוף, יש בה ארבעה פתרונות לארבעה בעיות, כשיבואו, לעם ישראל במרגלים. כלומר, הנה כבר בקריאת ים סוף תראה שהתשתית היא כן קיימת, והמרגלים חטאו, חטאו, חטא, חטא נורא. מה המרגלים חטאו? דברו על ארץ ישראל, נכון? אבל אתם יודעים שבזוהר, בזוהר כתוב שארץ ישראל דאורייתא. המרגלים דיברו נגד התורה. רציתי להגיד לכם שם בשבת שזה זוהר מאוד בני ברקי. נכון? זוהר מאוד מאוד בני ברקי, כל הפרשה שלנו שהעיקר שלנו זה עיקר העיקרים עכשיו זה. אבל מהזוהר הזה תלמד בדיוק את מה שדיברנו. תלמד שכשאנחנו מדברים על ארץ ישראל, אנחנו לא מדברים על פטריוטיות, אנחנו מדברים על תורה דלעילה, ככה כתוב, תורה דלעילה. חזרה ארצה, כמו שהוא פשט סיפור מרגלים, אז תבוא התורה ותלמד מה אנחנו מתכוונים כשאנחנו אומרים ארץ. אבל גם תבוא הארץ ותלמד מה אנחנו מתכוונים כשאנחנו אומרים תורה. שנזכה, ולא לא כתפילה באלמה שמסיימים בשיעור, שנזכה באמת באמת להתחזק בהרצת הקודש. ממילא לאהוב את התורה, להתמסר אליה, לאהוב את הארץ, ולהתגדל בה, להתגדל על ידה. היא לא צריכה אותנו בכלל. המחשבה הזאת, אני זוכר שכשהייתי פה בשיעור א', נסעתי לזכת ההפגנות, ו... אז מישהו ברמקול אמר, חבר'ה, אנחנו לא הולכים לחזק את ארץ ישראל, אנחנו הולכים להתחזק ממנה. להתחזק מהאוויר עד ארץ ישראל שמחכים ומחיה פה אותנו ואת העצמות המתות שאנחנו. וזה אנחנו שואפים. יש לנו מורכבות, אסור להתבלבל. שם הנקודת ה... שבר שיצרה את את הקצת אמת שיש בדבריהם. יש פה מורכבות, אסור להקל בראש. החיים שאנחנו בחרנו הם מורכבים יותר. הם לא שחור לבן. וזה מורכב, ואסור ליפול בזה. אוי לנו אם בגלל איזשהם דברים מאוד 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 גדולים, אז אנחנו נזייף בתחתיות. אבל... אנחנו לא ילדים שאנחנו חושבים שהמציאות היא לא מורכבת, היא מאוד מורכבת. ובת קול מפוצצת בראשי ערים וצווחת. מי פעל עם אל? פעל עם אל. בציפיית הישועה. אנחנו נשאל על כך ביום הדין. ציפית לישועה? זה כרטיס הכניסה לעולם האמת. כלומר, זו שאלת הנשמה. לצפות לישועה. או לצפות שהחברה לא תידרדר. זה מאוד חשוב, אני לא מקל ראש. אני אומר, בואו ככיתה, אני צריך לחשוב איך אנחנו לא מידרדרים. אבל מתוך מה? מתוך ציפיית ישועה. אתם רוצים לשאול קצת שאלות, להעיר הערות?
אבל מה לא שאלת אותי?
אני רוצה להגיד לך עוד משהו. אמרתי את זה לכמה מאחרים. התלבטתי מאוד עד כמה, גם מה לשאול ואיך לשאול. אבל יש מצב שאם היינו איתו בחדר לבד, הייתי קצת פותח יותר, אבל שמחתי שהקהילה שלו התאספה, וראתה אותו אומר דברים ברורים באש חורה על גבי אש לבנה. הקהילה שלו ראתה שהכל בסדר. ובאמת בא לפה קבוצה, והוא עונה להם דבר דבור על אופניו. זה חשוב. אם הייתי, אני לא חושב שהוא לא היה עונה לי, אבל אם הייתי אומר טיעון, או קצני מדי, והיה לי כמה בראש, כמה... אז... בסוף, הקהילה שלו, הוא לא השתכנע ממני, לא השתכנע ממנו, זה לא משנה. עוד שהקהילה שלו תרגיש שהכל בסדר. ואני חושב שזה מאוד חשוב. מאוד מאוד חשוב שהקהילה שלו... לא תרגיש שהאדמה רועדת תחתיה. לא שהייתי מראית את האדמה באמת, אבל פחדתי מזה, שמחתי בזה ש... שכל שאלה שנשאלה, נתן תשובה כמו שצריך, והכל בסדר, ואנחנו, אנחנו זה אנחנו, קיבלנו את התשובות. יש לי עוד כמה בארסנל של שאלות חריפות שזה, אבל ממש לא... כן.
יש עניין...